אחד מהדברים שמעניינים אותי זה גם מה הקשר של הפסקה הזאת פה באורות התחייה, בישראל ותחייתו, בהקשר של הפסקאות ביחס לנצרות, והאם הפסקה הזאת היא באה בעקבות פסקה י"ב שעסקה בהסתכלות ובצפייה שמשפיעה על המציאות. וגם פה הרב בסוף פסקה י"ג כותב שהכרה הזאת על ידי ספקלריית הקודש מתהפכת לכוח פועל, כוח סוקר, כוח מחיה. האם זה הקשר בין הדברים?
יש גם הרבה דיבורים לאחרונה על האחדות בין הטבע לבין הנס.
בדיוק, או ש... כאילו ללמוד דבר הלמד מעניינו, שהפסקה הזאת, זה קובץ זין למד א', היא כתובה בתוך רצף של פסקאות, שם למד ג' ד' ד' ו' זין, שעסקות ביחס שבין הטבע לנס, ואחר כך גם בהבדל שבין זה לבין הנצרות. אז שם בפירוש הרב עושה כאילו בסוגיה אותי מתוך המבט של התפיסה היהודית לעומת התפיסה של הנצרות. אז יכול להיות שזה, לכן הרב, כאילו, לכן אני אזכיר את הפסקה הזאת פה, שני דרכים, בסדר, בואו נראה. בואו נתחיל קצת משהו, אפס.
פה גם הרב יהודה שינה את זה במשפט הראשון.
איפה? כן, נכון. בקבצים כתוב סוד השם לרעיו, הוא נכון מלמד, זה פה כתוב תכונת סוד השם לרעיו, זה תכונה, התכונה של סוד השם לרעיו היא המלמדת את הכבוד אשר רכש האדם אל הטבע על ידי כבודה האמיתי, הרי הוא מעלה אותה, מסגבה ומרוממה.
כאילו מה הנושא במשפט לפי הרב יהודה?
התכונה, כאילו
כן.
לפי התכונה של סוד השם, אבל לפי מה שכתוב בקבצים, כתוב שם, סוד השם לרעיו, באמת כבוד אשר רכש האדם הטבע, ועל ידי כבודו, האמיתי הוא רם מעלה אותו, הוא מסגבו, הוא מרומם.
כאילו הטבע הוא מוסף.
כן, נדבר על הטבע. אז קודם כל לגבי סוד השם לרעיו, יש בגמרא, ופה שתי גמרות, יש כמה מקומות בגמרא, שכתוב שם את הביטוי הזה, סוד השם לרעיו. הגמרא אומרת, מסרת נידה, אולה איקלה לפומבדיטה. הייתו לקמא דמה ולא חזה. לא הסכים לראות ולפסוק בהלכות דמים. הוא אמר, מה רבי אלעזר, דמרד הרד ישראל אבא. רבי אלעזר היה הרב הראשי לישראל, לארץ ישראל. ולזה היום זה היום שלו. אני כתוב הירושלמי, בקידושין פרק ד' הלכה י' ב'. רבי חזקיה בשם רבי כהן, בשם רב.
רבי כהן,
ככה כתוב שם. עתיד אדם ייתן את הדין על כל שראה תאנו ולא אכל. אז הגמרא אומרת, רבי אלעזר חשש להדש מועטה, הוא מצמיח לפריטין, ואכיל מנהון חדה מכל חדה ממהון חדה בשתה. זאת אומרת שאני התנדתי שהירושלמי הזה זה המקור לט"ו בשבט, שמתי אדם רואה כל כך הרבה פירות וזה, ועתיד אדם ייתן את הדין, ואם הוא לא אכל מהם זה בט"ו בשבט אולי. ורבי אלעזר שהיה מרד הארד ישראל, כמו שרואים פה כאילו בתורת ארץ ישראל את התורתו, הוא חשש לזה והוא מצמיח לפריטים. מה זה מצמיח? הוא לקח כאילו בפרוטות נטיות קטנות, הצמיח אותם, ומזה הוא אכל. זה מנהג הנטיות. שאלה זה אולי.
אולי שזה כן, שבט"ו בשבט אתה יוצא החוצה ואין אף פרי, כאילו. בארץ ישראל אין אף פרי. מה, איזה פרי זה העונה?
הכנתה, כאילו.
מה? כן, אבל כאילו...
שרף עולה באילנות.
אי אפשר לאכול שוב דבר.
יש תפוחים, יש, בפירות של החורף יש.
כן? כאילו, בשבעת המינים, משהו בשבעת המינים יש?
בטח, מה, תמרים יש שם? תמרים יש, זיתים. זיתים זה עכשיו, זה לפני חודש היה זיתים, זה חודשיים. לא, דווקא שבעת המינים זה כן, ודאי. אני לא זוכר מתי זה העונה של החיטים וזה, זה קצת יותר מוכן להניח את הבשורה.
רימון זה כבר היה מזמן.
רימון זה עכשיו גם, מה? יש רימונים בחנויות עדיין.
יש רימונים בחנויות, כן, אבל מתי העונה
שלך? אומר מתי העונה, העונה בדרך כלל אחרי ראש שנה. אבל עכשיו בגלל ששנה שעברה הייתה מעוברת, זה הכל התאחר קצת כאילו לכיוון חשבן כזה, כסלב. אז כאילו נשאר עכשיו עוד... אבל לימונים יש עכשיו, לימונים יש עכשיו, זה השיא של הלימון.
יש לימונים?
לימון.
לימונים.
אתה יודע, בספר חמדת ימים כתוב ש...
זה המקור שם לכל הסדר וזה נכון?
לא, לא. המקור זה בצבע תיקון יששכר של רבי יששכר בן סוסן. לא. שאותו עשית את המגן אברהם. אבל כן, וזה אחד המקורות, וזה, אז הוא כותב שם שיש, שצריך בטוב שאת לאכול 30 פירות, 10 פירות זה כנגד עולם ה... בריאה, 10 כנגד עולם היצירה, ו-10 כנגד עולם העשייה. אומר, יש 3 סוגים של פירות. יש פירות שאוכלים גם את הקליפה וגם את הבפנים שלהם. יש פירות שאוכלים את הבחוץ, אבל את הגרעין לא אוכלים. יש פירות שאוכלים את הבפנים, אבל את הקליפה לא אוכלים. הוא אומר, אלה שאוכלים את הכל זה עולם הבריאה.
כאילו בלי עירה כזה.
כן, רק זה. אלה שאוכלים את הבחוץ ומשאירים את הפנים, זה עולם היצירה. ואלה שצריכים כיסוי, צריכים את הקליפה וכדי להיות מוגנים, זה עולם העשייה. כך הוא אומר שם. לא מקרה, רבי לזר, אמרה דארד ישראל, כאילו, וזה, והוא זה שמצמיח לפריטין ואכלים מנעון חדה בשוטה, אז הציגי לי ש... שמתי הוא אוכל חדה בשתה וכל הזה. עכשיו, הבין, פעם בשנה, מתישהו. לא, חדה בשתה, פעם אחת בשנה, אוכל את זה בטוב בשבת. לא. בכל מקרה, אז רבי עזר אמר הדארד ישראל, אז הוא אמר, כי מיקלה לאתר דה רבי יהודה לא חזי דמה. כי זה, הוא לא רצה לפסוק במקום של רב אחר. אז אני איך זה? ומה אומרת, ומה יקרו לרבי עזר אמר הדארד ישראל? על מה נקרא שמו, הוא קיבל את התואר הזה. תראה מה גמר אומרת. דאית את הדאית אדמה לקמד רבי לזר, הרי יטיב רבי עמי קמה, ארכי, הוא הריח את הדם רבי אלעזר, כמו הרב אליהו, מריח את הדם, ככה זה, אמר, זה הדם, אבל זה דם חימוד, שלא עושה. בתר דנפקה התפל רבי עמי שאלת, אמר לה, מה באמת היה? אמרה לו, בעלי היה בדרך וחימדתיו. וצדק זה דם חימות. איך הוא ידע את זה? סוד השם מריאב. הרואים. יש שני סוגים של אידיעות. יש אידיעות שמתחילות מן הפרט אל הכלל. ויש אידיעות שמתחילות מן הכלל אל הפרט. יש דברים שאדם למד, 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 עד שהוא יודע. ויש דברים שאדם יודע, ומתוכה הוא מכיר גם את כל הפרטים. סוד השם מריאב זה הכרה פנימית כזאת שמנהלת את כל הפרטים, למרות שהוא לא, הוא לא, איך, הוא לא הלך איתו בדרך, הוא לא יודע את כל הדבר הזה. מתוך ההכרה בין קודש לחול, בין תמה לטהור, הוא ידע להבדיל שזה תמה, שזה טהור. להריח את זה. הריחו בעירת השם, הוא הריח את זה, ומלמעלה...
הכרה רוחנית, זה משהו שהוא רוח הקודש, זה לא משהו ש... זה לא משהו שהרבה ידיעות גם...
כן, אני רק אומר, שההבדל בין הרוח הקודש, לבין הידיעה השכלית הרגילה, שהידיעה השכלית הולכת מהפרט אל הכלל. ברוך הקודש זה הולך מהכלל לפרט. וזה הפירוש של המילה סוד בעברית. רש"י אומר על הפסוק, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי, ברצונם יקרוי, הפעם יקרוי, וברצונם יקרוי, הפעם יקרו שור. רש"י אומר, סודם התקבצם, קיבוץ, התקהלות, קיבוץ, זה בסודם אל תבוא נפשי, בקלם. אז סוד זה להגיע למקום של הכלל, שהכל מקובץ שם, ומתוכו להגיע לפרטים. זה דבר מהגמרא בסוטה. הגמרא אומרת שם על שיעור של ביאה, והגמרא אומרת שיטת בן עזאי שם, ורבי יוחנן אומר כל אחד בעצמו שיער. הוא אומר, אבל רבי בן עזאי לא נשיא בכלל. הוא אומר, כן, נשיא ופרש. היא בהתאמה, מרבה שמי אלה, והיא בהתאמה סוד השם נריאב.
יש עוד גמרא כזאת, עם הפודגרף.
אני רק מביא את זה כדי להראות שסוד השם מרחב זה לא דרך הכרה פרטית להגיע אל הידיעה. ולהפוך, דרך הפנימיות, דרך המקור של הכל, משם מגיע לידיעה של כל הפרטים. הרב אומר שתכונה הצוד השם ליער, היא המלמדת את הכבוד. ההדגשה הזאת, זה נשמע, כאילו, דבר ראשון היה אפשר לטעות ולחשוב שעד רבה משקשור לסוד ולנסתר, אוהב את המופתים, אוהב את ה... הוא זונח את הטבע. לא, מלמד את הכבוד. אבל החידוש פה במשפט הזה הוא יותר מזה. זה לא רק שזה מלמד את הכבוד, זה מה שמלמד את הכבוד. זה נשמע כאילו בא להגיד, זה בעיקר מה שמלמד את אדם את הכבוד. לא להפך. לא רק שזה לא מזלזל. זה עיקר מה שזה מלמד, זה את הכבוד לטבע. השריחה שהאדם אל הטבע, ועל ידי כבודה אמיתי, הרי הוא מעלה אותה מסגבה ומרוממה. מה זה כבודה אמיתי? אומר, זה כאילו נשמע מכאן שיש כבוד אמיתי לטבע, ויש כבוד שהוא לא אמיתי. אז בואו, על זה, זה הקובץ זין ממזין. בואו נראה את זה רגע. אב אומר ככה, בקובץ זין ממזין, אותו הכבוד שהעולם האלילי מכבד את הטבע, כלא הוא נחשב לגבי הכבוד הפנימי והעליון, העדין והמיושר בתארו וקדושתו. שהעולם הישראלי, ברום תעצומו, שזה כנראה העולם הישראלי ששייך פה, כמו שהרב אמר לתכונה של סוד השם לרעב, הוא מכבדו. כלומר, יש גם העולם העלילי מכבד את הטבע. אפילו מעריץ את הטבע.
עובד אותו.
ממש. עד כדי כך, שעובד אותו. כן? אבל זה כבוד אחר לגמרי מאשר הכבוד הישראלי, שהעולם הישראלי מכבד את הטבע. למה? אני מסביר. כבוד האלילי של הטבע אינו כי אם כבוד חיצוני. אין לו ברירה לכבד. הוא לא באמת מכבד אותו. אבל אין לו ברירה לכבד כי תראה איזה עוצמה. תראה איזה דבר עצום ועוצמתי וחזק ומוחיד לטבע מצד אחד. הרב אומר כאן, כבוד של הכרח, של אלמות ותקיפות. הוא מוכרח לכבד. למה? כי הטבע הוא אלים, הוא חזק, ומכבדים, העולם האלילי מכבד את החזק, את העוצמה.
אין לו שום הערכה אמיתית ואהבה לטבע.
בדיוק, זה פשוט. זה כמו שבן אדם מכבד מישהו בריון, וזה רק נותן לו את הכבוד כדי שלא יכסח אותו. אז הוא נשמר. הוא לא באמת מכבד אותו הערכה פנימית, כן? כבוד פנימי אמיתי. והכבוד הישראלי בפנימיותו הוא כבוד חיבתי, אידיאלי ונימוסי. כבוד, זה ביטוי מאוד יפה שרב כאן. כבוד חיבתי. זה כאילו חיבור של, יש כבוד שמגיע מניקור, מהיראה, ויש כבוד שמגיע מאהבה. כן? אם אתם זוכרים, אז בעין היה על נתעטף ויצא לקראתו, על הלל,
כן.
שם. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? הוא נתעטף, הוא מכבד אותו, מצד אחד, מצד שני, הוא אומר לו, בני. ובדרך כלל, זה או-או. זה לא שבן אדם אוהב מישהו, מריץ איתו דחקות ונותן לו כפות, ואז הוא אוהב אותו ולא מכבד אותו, או שאדם מכבד אותו, והוא מנתק את עצמו והכל יראה וזה. כבוד שמגיע ביחד ועם חיבה, כבוד חיבתי. כשאתה מאוד מחבב מישהו, מכיר את העומק שלו ואת האידיאליות שלו, אז אתה גם מכבד אותו. יש דבר כזה, כבוד שמגיע עם חיבה, עם אהבה גדולה.
נימוסי פה, זה כבר מוסרי או כבר נימוסי? כאילו נימוסי זה כמו שנשמע כאילו
ש... נשמע חיצוני,
כן.
נשמע חיצוני נימוסי. אני לא יודע מה
אולי.
ערך.
אולי זה מכוונה מוסרי.
אבל איך זה, מה, זה הפירוש של המילה נימוסי, מוסרי? כאילו, תראה, המילה נימוס, כשמשתמשים בה היום, זה כאילו ביטוי של משהו מאוד מאוד חיצוני. מנומס. תהיה מנומס, כאילו, להתנהג בצורה של כללים. שחייבים לעמוד בהם, למרות שאתה לא מבין בשביל מה הם ולמה הם וזה. אבל יכול להיות שכשחזרנו משתמשים בביטוי הזה נימוסי, הם לא מתכוונים במובן הזה של זה, אלא נימוסי, איך כתוב שם זה, אופייה של אומה זאת. נימוסים מוכתר בנימוסו, זה כאילו ביטוי של, כן, משהו אידיאלי ולא משהו חיצוני. אבל לא יודע להגדיר בצורה מדויקת, צריך לחפש את כל המקומות שכתוב נימוס. מה?
כן, לא דרך כלל מוזכר אפילו.
כן, ולראות שם, אבל דעתי, כן, ראיתי, נראה לי שאני זכור לי שפעם ראיתי שיש הבדל בביטוי הזה בין איך שמשתמשים בו היום לבין איך שחזל משתמשים בו. אתה רואה גם בהקשר של חיבתי, אידיאלי ונימוסי. עכשיו, חיבתי, אידיאלי ומתוך כך נימוסי. אבל זה נראה שזה המשך, כמו שאתה אומר, של המשמעות של, של, של האידיאל, של האידיאלי. טוב. הכוח העליון, המסביר, מה פירוש כבוד חיבתי אידיאלי ונימוסי שהכבוד הישראלי מכבד את הטבע? הכוח העליון מתגבר באומה ומתבלט ביחידיה. עד כדי שליטה על הטבע. יכול להיות של היחידים, והצדיקים, אצל הקדושים. יש שליטה על הטבע. עד כדי יכולת ואפשרות להרס חוקותיו. כן? לשנות את הטבע. אז זה בדיוק השבוע אמרתי, שזה הפשט של, 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 של אולי, של החודש הזה לכם ראש חודשים, זה מצווה ראשונה שהצטוו בישראל. נכון? החודש הזה לכם. למה? למה זה המצווה ראשונה? מה יש במצווה הזאת כל כך מיוחד שזה? אז יש דיבור בזה על ההתחדשות ועל דברים כאלה. אבל יש מי שמפרש שמצוות קידוש החודש זה בעצם היכול של אדם לשלוט בטבע. כי כתוב בירושלמי, שהשח מביא אותו בסימן קפ"ט, בהלכות נידה, שאם הייתה, הרי פחותה מבת שלוש שנים בתולי החוזרים, יתרה על בת שלוש שנים בתולי החוזרים, אם הייתה בת שלוש ועברו את השנה, או את החודש, והפכה פחות מבת שלוש, בתולי החזרו.
כן.
אז הדרך, כאילו שליטה על הזמן, הם שולטים בטבע. בעצם מצוות קידוש החודש זה מצווה ראשונה, כי בעצם תכלית של כל המצוות, כל המצוות של האדם מקדשות אותו, והקדושה היא שולטת בטבע, היא משנה אותו לכל אשר תחפוץ. אבל כמו שאתה אומר כאן, יש אפשרות גם להרס את חוקותיו. הכוח העליון שבאומה גורם שהוא שולט בטבע, שהטבע קשוב לו, הטבע קשור למוסר, לאידיאליות, למשתנה לפי הצורך האידיאלי והמוסרי. אבל האהבה הפנימית שהנימוס האלוהי, פעם שיש בביטוי הזה, המיושר בתכלית משריש בתוכיותה של הנשמה, מעצים את הכוח לבלי להטריח כלפי שמיים. כמה שפחות להטריח, כמה שפחות זה לעשות שינויים דרסטיים, לא להטריח.
בדיון שם של כמה משובח אדם זה, או כמה...
מגמה בשבת נוני.
כן.
כמה גרוע אדם זה...
כמה גרוע אדם זה בדיוק בגלל זה.
שמשתנו לה, זה דבר בראשית. כי יש סדרי בראשית, ואנחנו מכבדים את הסדרי בראשית. כן, ולמרות שחכמים כן שינו הרבה פעמים סדרי בראשית, וכל מיני אותות מופתים שעשו, כמו החמישה דפים בגמרא בתענית, כף עד כפי. שם הרבה מאוד סיפורים של הרבי חנינא בן דוסא, שהעיזים הביאו דובים בקרניהם וכו'. הרבה דברים. אבל שם, אני חושב שזה... שם זה לא... הריסה של הטבע, אלא הטבע מתעלה למקום כזה שהוא בעצמו פועל לפי מדרגתו השלמה, שיהיה מדרגה אידיאלית.
זה לא יציאה מגידורו.
זה לא ניסיון בשביל לשבור את הטבע.
כן.
זה פשוט, זה, כאילו, זה לא המשמעות לרסק את זה, אלא זה פשוט הטבע בצורה השלמה והאידיאלית שלו, הוא חוזר לתפקד בצורה תואמת לגמרי את עולם האידיאל והמוסר. אז לכן, כל הדברים האלה השתנו. וכן, כי מי שאמר לשמן וידלוק, אמר לחומץ וידלוק. כי מצד האמת אין הבדל בין שמן לחומץ. שום הבדל. שניהם הם בריאה של הקדוש ברוך הוא. וכמו ששמן יכול לדלוק, גם חומץ יכול לדלוק, בצד הקדוש ברוך הוא אין שום הבדל. אדם שרואה את הקדוש ברוך הוא בכל הטבע, אז אם צריך עכשיו שישר חומץ ידלוק, אז הוא ידלוק, אז מה הבעיה? אין שום בעיה בזה.
כאילו הוא אומר, זה אפילו לא ממש נס במובן של היציאה מגדרי הטבע, זה הטבע בהתאם.
בדיוק, בדיוק, זה מה שאני אגיד, בדיוק, זה לא איזה ריסוק של הטבע, אלא הביטוי נס בעצמו, זה התרוממות, כמו דגל, זה התרוממות של הטבע עצמו, שהוא עצמו מתרומם לפעמים למדרגות, זה, כי זה הטבע, כי כמו שאמר, אומר, יש סדר לניסים. כלומר, גם הניסים הם טבעיים, יש להם איזה סדר מסוים מדויק, הם פועלים לפי איזושהי חוקיות. מה זה בעצם אומר? שיש סדר לניסים. זה אומר שהטבע עצמו הוא יוצר את הנס. הוא שצריך, הוא קורא את הים. הוא זה, אז פה, כי הקדוש ברוך הוא ברא בתוך הטבע את ההתנערות הניסית, את היכולת שלו להגיב, וכשהעם ישראל חי בארץ הוא מגיב בלי סוף לניסים. 10 ניסים עשו בבית המקדש, וכל הזמן הטבע הוא טבע שונה. וכשעם ישראל לא, אז לפעמים יש התפרצויות כאלה. שהטבע שהנס נצרח, והטבע בעצם עושה צעד לקראת המוסר, לקראת האידאליות. וזה אולי מה שרמוז בדברי חזל, העולם, לא כעולם הזה, העולם הבא. בעולם הזה אדם הולך לכתוב תאנה בשבת, אף אחד לא אומר לו כלום. בעולם הבא, תאנה אומרת לו שבת היום. העולם הזה, אדם יגש לי, קורא וקרב לאשתו נידו, אף אחד לא אומר לו כלום. העולם הבא, אבן מקירטיזק וקפיס מייצי עננה. כאילו, המציאות עצמה, היא תהיה, תתכתב עם המציאות הרוחנית והאידאלית, והכל יהיה בולט בתוכה. אז הטבע עצמו יגיע למדרגה השלמה שלו. אבל זה מה שרב אומר כאן, שהכוח העליון, יש לו שליטה על הטבע, ויש לו יכולת לאפשרות להרוס תרוקה, אבל האהבה הפנימית, שהנימוס האלוהים ישוב בתחתית משריש בתוכיותה של הנשמה, מעצים את הכוח לבלי להתרוכה כלפי שמיים. ולאהוב את הטבע על פי הופעותיו, להכיר את היופי ואת העדינות שיש, שיש בו בקלותו, ובהופעת פרטיו המתאימים. ואותה אהבה הפנימית של הטבע, הגנוזה בעומק נשמתיו של ישראל, היא יסוד היצר רע ישראל. אומר כאן דבר מדהים, בחצי השני של הפסקה, ראיתם את זה? אומר, זה שהעם ישראל באמת אוהב את הטבע, מכבד אותו, למה? כי הטבע הוא גם רצון השם, הוא גם הופעת השם, זה מה שבאתי פה, את הנפש החיים, שכתוב, יוצר ערים ובורא רוח, אומר, נראה לנו אחרי הבריאה שזה יוצר ערים, שזה יש מי יש, וההתחדשות הייתה רק בשביל בראשית, אבל מצד האמת הוא אומר, הוא בורא אותה, כל הזמן, מחדש בכל יום, תמיד, כאמור לעושה אורים גדולים, הוא לא עשה, עושה. משפיע בהם מחדש, ברצונו יתברך כל רגע, מה זה אומר?
כאילו יש מאין כל רגע, זה משמעות על המון?
כן. כלומר, מה המשמעות של הדברים? שרצון השם הוא כל רגע ורגע מייצר את זה. על זה שהטבע מתנהג בצורה מסוימת, באופן מסוים, זה כי ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. אז רצון השם העמוק הוא טמון בתוך המציאות הטבעית. לכן, אנחנו לא רוצים לרסק את הטבע ולשבור אותו, לא רוצים לתרוק כלפי שמיה, כי זה רצון השם, שהוא ילך בצורה כזאת. אז זה מה שמעצים את הכוח לבלי להתרוך כלפי שמיה, כאילו, זה תריכה בשביל הקדוש ברוך הוא, לעשות איזה נס, זה אותו תריכה. אבל הכוונה, זה לשנות את רצונו, כאילו. זה התריכה, תריכה זה, אדם רוצה לעשות משהו אחד, ואתה מטריך אותו לעשות משהו אחר, הופך רצונו. אם זה רצונו, זה לא תריכה, עד רבה ועד רבה, הוא שמח לעשות.
נכון. לא מצד הקושי, כאילו, אפילו.
לא מצד הקושי, אבל מצד שינוי רצון. כי זה רצון השם. ולאהוב את הטבע על פי הופעותיו, להכיר את היופי ואת העדינות שיש בו בכללותו, וכן, ובהופעת פרטיו המתאימים. אז לאהוב, להכיר את היופי שיש בכללות, וגם בפרטים שלו, שמתאימים, שהם תואמים את את הכלל ותואמים אחד את השני. ואותה אהבה הפנימית של הגנוזה בעומק נשמתה של ישראל, הרב אומר כאן שהיא יסוד יצר רע ישראלי. הוא אומר כאן, זה דבר מדהים. מחולק להנקץ בתכונתו של היצר רע של כל עם ולשון. אצל כל עם ולשון היצר רע, זה בא מיסוד נחש הקדמוני בפנימיותו. בכוסף הרשעה, החיבול, לחבל את המציאות, להזיק, להרשיע, כעס הביא, לרסק את המציאות. זה היצר רע של כל עם ולשון. אבל היצר רע ישראלי זה רק לבוש בלבושים צועים. אבל תוכיותו הוא שלב את אש קודש, אהבת החיים מהמציאות. שם היצר רע והמשיכה אחר המציאות החומרית, לא להרוס המציאות, אלא עד רבה, היא בשביל, היא בגלל אהבת החיים מהמציאות.
אהבה שגזלת השורה כאילו.
כן.
זה קשור לנפש הבאמת שלי בקליפת נוגה או מגיעים מקליפות מאוד בתניה?
סתם.
כאילו, שזה עולם ישראל זה אף פעם לא מהמקום
השלילי המוחלט, אלא מאיזה מקום שיש בו הערות משובשות או קטנות. כן. אז אבל תוכניתו הוא שלב את יש קודש אהבת החיים והמציאות, אהבת הטבע מצד הנימוס העליון של האלוהי שלו. ותוצאותיו אינה תיקון, אינה כל תיקון וכל שחילול עולם, כל פאר המידות וכל עידן תחמות, אור האמת, אור השם בעוצם גבורתו. אז הרצון להשתייך, וזה, אין, כמו שיכול להיות, נגיד, יצר הדעריות יכול לעבור ממקום של שבירת המציאות וגזל, של זה של שתיש או דברים כאלה, נגיד לשבור את המציאות, להזיק למישהו אחר, יכול לבוא כמו שתורה קוראת ליצרי חסד, רק חסד בלי גבורה, שלא מצומצם אלא נסה להטיב לכולם, להיות קשור לכולם, לאהוב את כולם, יכול לבוא למקום כזה.
כן,
זה מה שהרב כאילו מנסה להגיד כאן. כן, אז אני הבאתי את כל זה כדי להדגיש פה את המילה הזאת על ידי כבודה אמיתי. זה נשמע, הרב מפה בקובד זין ממזין מסביר מה זה כבוד אמיתי. יש כבוד אלמותי, כבוד של יראה, כבוד שהוא תוצר של הכרח, אתה לא באמת מכבד, לבין מכבד את הטבע מבחינה, כי הטבע הוא אידיאלי, כי הוא רצון השם, כי הוא באמת מכוון ומדויק לפי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה בעולם.
כל ההסבר הזה הוא נכון לפי ההתנסחות של הרב קוק, לא? לפי הרב צבי יהודה, עוד פעם, אני לא מצליח להבין למה הוא השליך את הכל על התכונה, שהוא רשם את זה בלשון נקבה.
נכון.
אז הוא גם הולם את זה, אני לא יודע.
אני מבין שבסוף כאילו הכוונה היא אחת, שגם הוא מדבר על הטבע, למרות שהוא אומר כבודה, מסגבה, מרוממה, מעלה אותה. כן, מה פשט? תכונת חסוד השם נראהב. הוא מלמד את הכבוד אשר יחש אדם אל הטבע, ו... אז כאילו התכונה הזאת היא מלמד את הכבוד, אז התכונה הזאת היא... על ידי כבודה אמיתי, כבודה של מי? של התכונה?
ברור שהכבוד הוא מתייחס לטבע. זה חייב להיות.
לכן נראה לי, איך שלא תהפוך את זה, זה צריך להסביר שזה המשמעות של הדברים. יכול להיות שהוא קורא לטבע בלשון נקבה. יכול להיות. שהטבע יכול להיות פה גם בלשון נקבה. כן. בסדר. כמו בהליכות המוסר של חיי האדם היחידי, כן, בהליכות עולמים. העלייה המעולה, מכאן הולך להסביר את ההבדל בין שלושת המדרגות של דרך המוסר, כובש, ישר וקדוש, שנמצאת בחיי המוסר של האדם היחידי, ואותו דבר גם כן בהליכות עולמים, במציאות של העולם, ביחס לתקופות ולמציאות שהעולם מטפס אליהם. זה מה שהרב הולך להסביר כאן בהמשך הדברים. השאלה אם לא רוצים טיפה להתעכב אולי דווקא על על היחס שבין זה לבין הנצרות, כמו שאמרנו בהתחלה, שאולי על זה הרב מכוון את הפסקה. בוא נראה את זה שנייה, כי גם ככה לא מספיק את הכל. תראו, ההמשך של הפסקאות, זה קובץ זין למד א', קובץ זין למד ו', עוסק ממש בהנגדה של הנצרות עם המציאות הטבעית. הוא אומר ככה, אותו הטשטוש המיני נטל את היסוד הבריא של תקומת אור התורה בעולם החיים והמעשה. הטשטוש של הנצרות גורם שעולם החיים והמעשה לא מאיר בו הערה של התורה. גירש את השכינה מהתחתונים, כמעשה דורות הרשעים, ונטה ידו להתמכר בכשפים. ומה זה כשפים? כשפים זה כאילו השתלטות על הטבע, שינוי הטבע, אבל שינוי הטבע לא בצורה האידיאלית לפי התוכן המוסרי, אלא שינוי הטבע, שבירה של הטבע, ריסוק שלו, השתלטות עליו. זה כמו שמשה רבנו מגיע ושם את התנין, את המטה, והוא הופך לתנין. ויעשו כן חרטו במצרים בלטיהם כן. כן? אז הכוחות ההפוכים האלה של הכשפים, חרטומי מצרים וכל הכישורים שהם עושים שם, שהם עושים להם דברים מדהימים. הם הצליחו גם כן לעשות את המטות שלהם לנחשים.
מים לדם.
מים לדם, צפרדע, כל מיני דברים מיוחדים ומופלאים שהם עשו. אבל זה בדיוק, אצל משה רבנו זה משרת את הצד האידיאלי של המציאות, יציאת עם ישראל למצרים. ואצלהם, זה לא משרת את זה, זה סתם, לא יודע מה התפקיד של זה, כי מה התפקיד של זה, זה לעומת זה עשה אלוהים, של כוחות התאומה כנגד כוחות הקדושה.
אבל זה נס, יצאם לשברת, לגמרי לשברת.
בדיוק, זה כישוף. זה הבדל בין נס לבין כישוף. שבור את הטבע. ועל זה כתוב, נכון, שראינו בגמרא בסדר מ"ם ג', בדף ימי, שיהיה אמר שמו וזכרו, יצא לסכל על מה? על שכישף והסית והדיח את ישראל. כתוב שם. עשה כישובים. אז
אני מבין שזה גם כמו קיצור דרך כזה. שמה, המסלול של היכולת להשתלט על הטבע במובן המוסרי, זה דורש הרבה עבודה, זה דורש הרבה עמל, וזה גם במובן לאהוב את הטבע וכו'. האצלם זה כאילו המקום של לשבור אותו, בא במקום של אין לי באמת אפשרות להתעלות ולהתקדש ומהמקום הזה להתחבר למקום, לדבר הזה. אז אני משתמש בקיצור דרך.
כן.
בקשפים.
כן.
שלא דורש שום עבודה, לא דורש שום דבר.
בדיוק. זה לא כאילו לשלוט בטבע, אלא זה להשתלט עליו.
כן.
כאילו, בדרך כלל
הטבע משתלט עליך,
ואני אומר, אתה בצורה אלימה,
נלחם
ומצא לעצמם. אדם שאומר כאן, אומר, להתמכר, נדע לא להתמכר בקשפים, וכל הזיות, המכחישים פמליה של מעלה. מתוך כך, יסוד התורה הרעננה, המחיה את העולם הרבה בו, שלום ואחווה ואהבת, אמת וצדק, חוכמה ושכל טוב, חדווה וזיו חיים. נחלש בעתיו של נחש צפעוני זה שאיה יוקד שער. זה ראשי תיבות של אושיה יוקד שער של השם שלו, כן? אשר אחריתו עדי עובד וימחה מן העולם הוא וכל מחזיקיו עובד ישרים יעמוד. לעומת זאת, אצל ישראל זה ישרים, הם לא מכחישים, זה יעמוד. לא מכחיש את הפעמה של מעלה.
הישרות הרבה חזרה פה אצלנו.
כן, הרבה. יושר, 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 כן שם. והשלטת הקודש התגלה על הטבע בכל הסתעפותיו. והניסים התרוממו והתעלו ממעל לכל חוג תפיסת חיקוי כוזב של בדאות כשפית. זה, הניסים זה האמת, והכשפים זה חיקוי כוזב של הניסים, של בדאות. ויראו איך הם נובעים מהדירות הקודש של מלכות הקדושה, הניסים. הלא את היא המחצבת רעב, מחוללת תנין, עשה ממקיה ים דרך לעבור גאולים. כותלי בית המדרש עונים בהליכות עולם ברוח משפט, ויסוד החיים טבעיים על כל מעשה, התכוננו בחוסנם. כותלי בית המדרש, איך? הכוונה, כמו שאמר בהתחלה, שאור התורה נתשטש על ידי הטשטוש המיני, נטל את קומת אור התורה בעולם החיים המעשה. בית המדרש זה אור התורה בתוך עולם המעשה. רוח משפט, זאת חיים טבעיים על כל מעשה מופעל של תחת השמש. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. וזיו העולם כולו יגלה ידי כוח ישראל הצומח ולא יתברר לכל סוד החיים הספון בכל העולם, בכל הגויים ובכל המלכות, כי רבה ארוחות השם פרסתי אתכם, שכולו נעוץ בתקומתה של כנסת ישראל הטבעית והניסית, הרוחנית והחומרית, המוסרית והמעשית הפנימית והחיצונית. עטרת תפארת ביד השם, עושים מלוכה בכף אלוהיך, אלוהי כל הארץ יקרא, וראו כל בשר יחדיו, כי פה השם דיבר. אחר כך, פסקה מיד אחריה, שוב פעם, הרב יצא כאילו בהתרחקות מן הטבע של אמינות. זה ממש, הפסקה למד זין, זין למד זין, היא הנגדה של הזה, וזה מובן כאילו למה הרב הביא את זה פה, לפי זה. כי כאן, כבוד לטבע, סוד השם מרים הביא כבוד לטבע, והאמינות, התרחקות מן הטבע. זה גרם ללהיגה לדברי חכמים, דקדוקי דינים ומצוות, זה, כי דברי חכמים ודקדוקי זה התמודדות עם הטבע. מצוות זה אישור הטבע, פעולה על הטבע, ודברי חכמים זה הרחקה בגלל המציאות הטבעית של האדם שמושכתו לכל מיני כיוונים. אז צריך להתרחק וצריך לעשות מעקה. היא פנתה להגדו של דופי. עד אשר הטילה ארס בתוכן האגדי ועשתה אותו מנגד לחטיביותה היתנה של ההלכה. הנצרות תפסה, כאילו זה, האגדתות והתוכן הרוחני הוא מנותק, הוא לא קשור להלכה. האמת שכל התוכן האגדי זה, ההלכה היא קצה הקרחון שלו, של כל העולם הרוחני שמצא מתחתה ומתבטא, יוצא מהכוח לפועל בפעולה שמבטאת את כל התוכן הרוחני הזה. והם עשו, הם חילקו, אמינות חילקה, והטיל הדופי בתוך הנגד, זאת אומרת, מנגד לחטיבותי היתנה של ההלכה, השופט הצדק ומשרים, וימינה עוז וחיים. מעמל גדול, עמדו קדושי עליון על החלקה הקדושה הזאת, להצילה מכף אויב. איזה חלקה?
האגדה.
בדיוק, והסתירו את אוצר האגדה בהסתרות רבות, במנעולים עצומים, סגרו עם הגזרים. לכן האגדות נשנירות מאוד מאוד מוזרות, וכמעט הכל זה רמוז ונסתר, זה נחתם כאילו. זה חותם בתוך חותם כזה, שלא ייגעו בזה. ושמירה זו...
הזוהר אפילו לא התגלה. למסבר,
נכון, וכאילו... נכון. ולשמירה זו קלה רבי זרע בקורו ספרי קוסמין להגדות הבלתי בטוחות מהשפעה זרה של אותה אמינות הקוסמת.
הרב קורא לה, הוא קורא לה באחד בטוחות מקסם שו.
כן, לנצרות. ספרי קוסמין, למה כזה קוסמין? כי מתייחסים כאלה איזו צורה של קוסמות, דברים רוחניים, ארטילאים, לא קשורים למציאות הממשית. עד הימים האחרונים לא חדלה לגמרי חלחלה, לא חדלה לגמרי חלחל... חלחלה הארסית של האגדה שנפגעה עם הגז הרים לפגום ולהזיק וסימני המורים תמיד אותה הבחינה של קירות איברים החיצוניים. איך אנחנו יודעים לבחון איזה אגדה היא קסמים ואיזה אגדה היא לא?
מה השאלה? איזה אגדה היא קסמים?
כלומר, מתי
המינות נגע בה?
כן, איזה דברים הם יד המינות נגע בהם?
זה שימוש...
כן, שזה גם, וגם שזה לא אגדות אמיתיות כנראה זה, אז זה נאמר ספרי קוסמים. מתי? כשזה מביא, הבחינה היא קרירות איברים החיצוניים. האם האגדה היא נותנת לך חום ואש של האיברים החיצוניים, ומעורכת את האדם עוד יותר דקדק בהלכות, עוד יותר להתקרב למצוות, או מקררת את האיברים החיצוניים, שזה ביעוט בדקדוקי תורה, התבדלות מהעולם היישובי, כן, יציאה מהמציאות הטבעית ולמנזרים כמו שהם עושים כל זה.
לא, אני הרב מסביר שהכוונה פה זה יש אולי אגדות שהן מזויפות.
הרב אמר שרבי זרע קרא ספרי קוסמים לאגדות הבלתי בטוחות מהשפעה הזרה של אותה אמינות הקוסמת. זאת אומרת שיש...
ואיפה הן פזורות האגדות האלה?
אני לא יודע לאן הוא בדיוק מתכוון, כי מה יש את זה? אולי זה פרשנות מסוימת לאגדות או... צורה מסוימת של התבוננות על אגדות חז"ל.
כמו ספרים חיצוניים, לא יודע, כמו בן סירא.
שם אין אגדות.
לא, יכול להיות שזה היה באותה תקופה, בסוף באותה תקופה.
כמו ספרי אגדות חיצוניים כאלה?
כן, לא יודע, אולי את כל מיני תלמידים שלו, שבסוף זה תקופת, כאילו, התנאים.
בואו באמת השאלה זה להגיד מה התקבל באומה, כאילו. יש כאלה מדרשים שאתה אולי לא לגמרי יודע מה המקור שלהם, אבל זה התקבל באומה.
כן, בדיוק. כן. נכון. טוב, לכן דוגמאות קצת לדבר הזה, יש בה, איזו דוגמה שנתונה במחלוקת, אבל, על הדברים של הבעל שם טוב, על הסיפור על משה רבנו, אתם זוכרים את זה, שמישהו בא וצייר אותו, בעל שם טוב על התורה מביא את זה, מתפארת ישראל מביא את זה, במשנה בקידושין, על טוב שברופים לגיהנום, שמישהו בא וצייר את משה רבנו, ואז החכמי הפרצוף שלו אמרו לו שהם, זה האיש הכי רשע והכי מושחד והכי זה, ואז הוא אמר משה רבנו איך יכול להיות, אומר, כן אני הייתי כזה אבל הפכתי את עצמי, כנגד זה יצא קונטרס שנקרא תפארת אדם, שאומר צריך לחתוך את הדבר הזה מתוך התפארת ישראל, וקיצור, אז המצד שני הבעל שם טוב כן מביא את זה, אבל זה כאילו אגדה שאין לה שום מקור, אז אני, השאלה אם אגדה, פה החסידות מביאה את זה כי זה כן יכול להוביל גם תראה לא משנה איפה אתה היית, אתה יכול להפוך את זה ולשנות את עצמך ולהיות
זה.
בדיוק, עשתה פה איזה גרוע, אבל לפעמים אתה יכול להוביל גם להטיל דופי בקודשים. דבר כזה. אז אני לא יודע, אבל זה משהו. טוב. הנה, הפרדתה של האגדה מעל ההלכה. הפרדתה היא הפרדת התורה והנבואה. והעמדת ערך מהופך מערך המוטבע עמוק בנשמה הישראלית, להעלות ערך הנבואה מעל התורה. וקיצור, זה מה שרב מסביר כאן עד סוף הפסקה. את היסוד הזה, ואתם רואים שבסוף, זה הקשר כאילו של הפסקה הזאת פה בישראל בתחייתו. הכבוד לטבע, זה שייך לדקדוק המעשים, זה שייך לאגדתות העולם הרוחני שעומד ביסוד ומדרבן את, את העולם ההלכתי. וזה מה שהרב קוק בא להגיד כאן, ויכול להיות שבגלל זה הוא, מכניס, הוא משחיל את הפסחות בישראל בתחייתו כאן. אז בהמשך הוא מדבר על כובש, שזה מלחמה עם הטבע, ישר, ואחר כך קדוש, שזה כבר מדרגה יותר עליונה מכל הזה. בואו נקרא רק את המשפט הזה. המעלה העלייה המעולה בחיי המוסר, התייצבות הישרה בכל הכוחות, רגלי עמדה במישור. יש מאמר במלאת הנוכל ג' מה שנקרא רגלי המישור, אתם זוכרים את זה, שעוסק שם מצמצום הכוחות להרחבתן, ההבדל שבין הכובש והישר. ההתאמה המפוארת שזה מה שהולך להיחשף בארץ ישראל, המציאות הישרה, בעצם ההבדל שבין הכובש ובין הישר, זה האם אנחנו צריכים לשבר את הטבע, להשתלט עליו, זה מדרגת הכובש, שזה בדרך כלל מדרגה הנוצרית, היא רק בכובש, היא רק שייכת רק לכובש, לבין מדרגת הכובש כדי לחשוף את הטבע של עם ישראל. הטבע הראשון, צריך לכבוש את הטבע השני כדי לחשוף את הטבע הראשון, הטבע האמיתי, שהוא הטבע הישר, ישראל, ישר אל. התאמה המפוארה של כל נטיות החיים, עד שהשכל העליון, שזה הנשמה, נמצא בתור גילוי עליון של סכום החיים כולם. זה, כל נטיות החיים מגלות את זה, את הנשמה, שהיא סכום החיים, היא הכלל של כל החיים של האדם, ורק זה מתפרט בתוך המציאות האישית שלו. וכל אשר מתחת לו, הרי הם ענפיו המתפשטים ממנו, שווים אליו ומתרפקים עליו, מוכנים לרצונו ולעבודתו, כסופה ירדופה. וכל המהלכים הטבעים של הנפשיות וגופנית מוארים באור עליון מהות הקודש המנצח. פה הכוונה לא מנצח במובן של
כמו במקלה.
בדיוק. לא במובן של כבישה, אלא כמו שמנצח במקלה, שהוא מושך את כל הפרטים, את כל החוקים, זה ואת כל המנגנות להיות הרמוניה אחת. כן. המנצח מזמור לדוד. למרות ששמה הרב כן מדבר על ניצוח של אדם שניצח את ה... זה אולי גם על ניצוח של מקילה, אני לא זוכר. גם אדם כבש את הטבע וניצח אותו, אז יכול להיות מזמור.
אני חושב שזה הרמוניה.
כן. אני חושב שכן מזכיר שם גם את ה... המלא הוד ויפת קודשים, שזיו ההשכלה התאורה מהירה בעוכמה ודעת יסודית. התוכן הזה, איזה שרגלי עמדה במישור, הוא הרבה יותר גבוה, עומד. עכשיו, כתוב פה למעלה, למעלה, אתם יודעים שבקבצים כתוב למעלה, למעלה, למעלה. כאילו, זה לא למעלה, שזה כאילו כמותי, זה לא למעלה, למעלה, זה אולי אפילו איכותי, זה למעלה, 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 זה כאילו לא קשור, זה לא אותו מדרגה בכלל. אין פה שום השוואה.
שלוש, כמו קדוש, קדוש, קדוש כזה, לא?
בדיוק. כאילו, נבדל לגמרי.
כן.
רק כתוב בקבצים, למעלה, למעלה, למעלה. יכול להיות שהרציות השמית למעלה אחד, גם מבחינת הסגנון, אבל גם יכול להיות שהוא הבין כאילו שבקבצים כתוב למעלה פסיק, למעלה למעלה, כאילו הפירוש של הלמעלה זה למעלה למעלה. ואז כאילו זה שתיים ולא שלוש, בסדר. אני יודע. מהאופי המוסרי...
זה קצת חתום.
כן. לא, נראה לי שזה טוב, אולי זה גם קשור ל... זה מוזר לכתוב בספר. למעלה, למעלה, למעלה.
זה היה כמו טעות, כאילו, כולם העירו לזה.
כן. מהאופי המוסרי המוכר לאסור מלחמות פנימיות, או להשיח דעה ורעיון למעלתו הטבעית וכל תפקידיו, אשר אז המוסר מוסר צולע הוא, ממוסר מסוכן נפילה למאמורות. ביטויים האלה של הרב, מזכירים קצת את המלחמה של יעקב עם עשיו.
כן.
עשיו נוגע בכף יריחו, עשרו של עשיו נוגע בכף יריחו של יעקב, ואז הוא צולע על יריחו, נלחם איתו, ואז הוא צולע על יריחו. וכל זה כאילו המפגש עם עשרו של עשיו. אבל האופי המוסרי הזה, בו יש מפגש, שהוא אוסר מלחמות, הוא מסיח דעה ורעיון עם אותו הפנימית וכל תפקידיו, אז צליעה. כי כל מה יש לו משיכה גם לצד שני, אז הוא צולע. אבל צריך לאזן לצד שני, ואז. זה מוסר מסוכן לנפילה ולנפילת מאמורות, כתוב בקבצים, בסדר. המוסר של ישרות הוא הרבה כמו שאמר כאן, למעלה מזה. על כן, האידיאליות של העין הצופה של המוסר העליון לפחות, היא עלת התוכן התגלות כל יש, הופעת החיים פנימיות, פנימיותו וכל מקיפיו. היא אומנם כלולה בתוך המערכה העליונה, מערכת הקודש, שהיא כבר, באמת כבר עולה ממעלה לכל ערכים מוסריים. זה התוכן של התום, התמימות השלמה. אז הרב נכנס כאן כאילו לסוגיית הכובש והישר, כי זה קשור מאוד לסוגיית הטבע והנס, והשתלטות על הטבע, והשמירה של הטבע.
כל היחס אליו בכלל.
כל היחס לטבע. אנחנו רוצים להיות אנשים טבעיים. אתה יודע שהרב זקרמן תמיד היה אומר, איך אפשר להיות דתי? ככה הוא אומר, אפשר להיות דתיים, תתחיל להיות טבעיים. אתה אומר, זה דתיים, והדת ניתנה בשושן. היהודי צריך להיות טבעי, לא דתי. להיות משהו בפנימיות שלו, משהו בפנימיות שלו זה ישר. ישר.
קשור למדרגת ישרון, לא? שמדרגת כזאת יותר עתידית כזאת.
כן. יש ישרון, יש ישראל, יש יעקב, מה?
ישרון ויבד.
נכון. טוב, זה השמנה. כן. טוב, קיצור, יש פה עוד הרבה, אנחנו נעצור פה. יש פה עוד הרבה בפסקה הזאת, פסקה עמוקה ומופלאה.